אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אני חושב שייך למות, זאת אומרת, לא חשבתי שאני יוצא מזה, אני הייתי עסוק ברחמים על הבנות שלי, זה מה שהייתי עסוק, לא יודע, לא איזה חשבונות רווח והפסד, לא, די השלמה עם המוות, אני גם לא ידעתי שבניין שלם מתפוצץ, אני לא ידעתי את כל זה.
לפני 40 שנה, ב-11 בנובמבר 1982, קרס בניין הממשל הצבאי בעיר צור בלבנון, וקבר תחתיו עשרות אנשים. 91 נספו באסון, מתוכם 76 ישראלים ו-15 עצירים לבנונים. רק 24 ניצולים יצאו משם, כולם פצועים. אחד מהם היה דובי אייכנוולד, היום מנכ"ל ידיעות ספרים.
76 הרוגים, מדובר על אדוות של מאות משפחות, שלעולם לא קיבלו את ההכרה. אין אנדרטה, כמו באסון המסוקים, אין מקום לבכות, אין אשמים, גז!
האסון הגדול בתולדות המדינה הוא גם אחד הנשכחים בזיכרון הלאומי. בחודש האחרון הודיעו שבק וצהל על הקמת ועדה שתבחן את כל הפרשה מחדש. אני שי שנרב, וזאת הכותרת.
הייתי בן 27, זה היה לפני 40 שנה, אתה יכול לעשות חשבון על כמה אני היום. הייתי סגן במילואים.
משטרה צבאית.
מצח. דאגנו להגיד מצח ולא משטרה צבאית. כי כשאני מדבר על הרחש של השכול בהיבט של אסון צור, אז אני חושב שחלק מהבעיה שהאסון צור הוא בתחתית מדרג השכול, זה חלק שההרוגים היו משטרה צבאית ומגב. ומי שמכיר את שנת 82 ואת הצבא של אז, זה היה ישראל השלישית, פחות או יותר. כשהתחילה המלחמה גויסתי, זה היה ביוני 82, גויסתי למילואים, יצאתי אז למילואים עם רב סרן אריק שוורץ, הגענו, עם תחילת המלחמה היה, נאמרת, ביום רביעי כבר הגענו לצור, הצנחנים עזבו, המשיכו על הצפון, אבל אנחנו הגענו לצור, חודש וחצי היינו שם, לקראת סוף המילואים, עברנו מהבית ספר ששם התמקמנו, עברנו לבניין שהיה בניין מחבלים, בית מלון לפני זה והיה בניין מפקד מחבלים, אותו בניין מפורסם, עברנו אליו אז כבר ביוני 82, ושוחררתי, עשיתי כמו כל חיילי צהל, טיול בנבטיה ובג'וניה ובבירות שהייתה פרוסה בפניי, ופעם שנה אכלתי לבנה, וראיתי את ארזי הלבנון ואת הערש שהמלחמה הזאת השאירה ללבנונים, קיבלו אותנו בשמחה יחסית, אני זוכר בצור, כן, היה דייגים והיה אווירה והכל היה סבבה. חזרתי לעבודה, ללימודים, למשפחה, בית, היה כבר אלו שתי בנות. איזה חודשיים או שלושה אחרי זה, בספטמבר, תחילת אוקטובר, קיבלתי צו ב-45 יום מילואים.
ממשלת ישראל החליטה להטיל על צה"ל את המשימה להוציא את כל יישובי הגליל מטווח האש של הטרוריסטים המרוכזים הם, מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון. שם המבצע, שלום הגליל.
אנחנו בשבועות הראשונים אחרי מבצע שלום הגליל. בשיר ג'ומאיל נרצח באמצע ספטמבר, אחר כך היה הטבח בסברה ושתילה, והאופוריה של מלחמת לבנון הראשונה התחלפה בירי ופיגועים.
וכבר לבנון דיממה, מטעני צעד, התראות, עיריות, כבר זה היה פחד. ניסיתי להתחמק מהמילואים אפילו, אמרו לי אתה הולך באמצע אוקטובר, אתה יוצא למילואים, ואתה מקבל את היחידה, אתה מפקד. וניסיתי להתחמק, פקד מצח אז שם אותי במקומי מהר מאוד. מה שנקרא, הסבר לי שאין שתי ברירות לצאת למילואים האלו, ובחשש ובצער יצאתי למילואים.
אייכנוולד, שעזב את לבנון בטיול, חזר אליה בצירים מאובטחים. דוקטור רונן ברגמן, עיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, מסביר שזאת הייתה תקופת מעבר.
באוקטובר כבר, האורז שהשיעים והמקומיים באזורים מסוימים בלבנון המטירו על חיילי צהל, התחלף בירי, בהתחלה ירי נקל, אחר כך נשק יותר כבד, מטעני צד, בקיצור, מה שבהתחלה נראה כמו איזשהו סוג של פיקניק, ואכן היה פיקניק, סיורים של חיילי צהל, אני במהלך כל השיחות שיש לי, כולם נזכרים בהרגעה והתרפקות בחודשים הראשונים, הפך לאזור מסוכן מאוד, כבר בסביבות ספטמבר-אוקטובר, ובנובמבר בעצם משתדלים חיילי צהל לנוע כמה שפחות בצירים בלבנון, מורים להם להישאר כמה שיותר בתוך המפקדות, בתוכם המפקדה בצור, באופן עגום מאוד, דווקא זה שהורו להם להישאר שם, והשתדלו להסתובב כמה שפחות, לצאת כמה שפחות לחופשים, קרי לפתוח כמה שפחות צירים לכיוון ישראל, דווקא העלה את מספר הקורבנות באותו יום נורא והיום שם בנובמבר.
המון המולה הייתה בבניין, נכנסו, יצאו ערבים, מעלינו היה שבת, אנחנו היינו בקום החמישית, יש שם איזה מרפסת נפלאה, שהיינו יושבים שם שעות, ומסתכלים, אתה יודע, זה הלוקיישן הכי טוב, אתה על הים מסתכל, פרדסים מתחת. 45 ימי מילואים, זה לא מעט, אני לא יודע, היום לא יודעים מה זה מילואים, אבל פעם זה היה שגרה, וקבעתי, כבר בהתחלה שנעשה מסיבת אמצע התקופה ל-11. חמישי בבוקר, 11 לנובמבר 82, 6 בבוקר השקמנו, היינו צריכים לצאת לחיפוש יהושע זאדה, איציק קליין, רוני הלוי ואני. תרגנות שגרתית של בוקר, המבנה הזה היה סלון גדול שבא עם כל המגורי קצינים, שני אגפים, והיה מטבח, והיה מרפסת, אז כל אלו שלא היו בפעילות ישנו, או היו בחדר, בסלון הגדול, אנחנו קמנו, תרגלנו, כל אחד עשה את התרגלות שלו, והגענו, נכנסנו לחדר האוכל, שתות כוס קפה. זאדה היה האיש של הקפה, כמו אצל כל מילואים ניקים, זה זוכות ריב שלהם על השקשוקה, כשלא עושים כלום, נמצאים בבניין, צריך להעביר 45 יום, אז יש גם, בוא, אז השקשוקה היא משעתיים או שלוש שעות, זה הוויכוח, אחרי כמה זמן. ונכנסנו לחדר אוכל, קליין ישב מולי, הלוי ישב מימיני, וזאדה עם הקפה, עם הפינג'אן, המהביל, כשהעדים עוד עולים, בחוץ גשם זלפות, ותוך כדי המזיגה, פיצוץ, אימתני, ממש. ודקה אחרי זה, לא דקה, לא יודע כמה, התמונה האחר שזכורה לי, שאני פשוט קבור. אבל קבור, תרתי משמע, לא, אתה יודע, קבור, במלוא מובן המשמעות. הרגליים תפוסות, הידיים תפוסות, דם נוזל לי מהראש, שהוא מחסה את עיניי. עכשיו סתם, כשדם נוזל מהראש, אם תנקה את זה, אז אתה תראה, אבל אם אתה, עם הידיים, זה, אתה לא יודע, אני לאט לאט גם מאבד את הראייה, כי בעצם אני לא יכול לנקות, ואני לא יודע בכלל את זה. כוסיתי כולי בגל אבנים, כל האבנים ממשיכים ליפול, הגוף לקוד, העולם שלי הופך לשחור לאט לאט. בשלב יותר מאוחר, כשנקפו השעות, אני גם חשבתי שהתעברתי. מסביבי היו גושי אבנים, גשם של חצץ, אוויר דחוס, צרחות אימה. צרחות אימה, זעקות לעזרה, חיכורים, בכי. בוא, 76 הרוגים. הם לא מתו ברגע הראשון. והשעות האלו, זה השעות שאיתם אני מתעורר בלילה עד היום. המחשבה הראשונה שכשהייתי שם, חשבתי שחטפנו טיל בקומה החמישית, לא הבנתי שהבניין כולו, לא העליתי דעתי שהוא קרס, בכלל לא. אני זוכר את הקפה, ואני זוכר שאני קבור. זהו, אני לא זוכר את ה... אני זוכר איזה פיצוץ, ואיך הגעתי להיות קבור, אני לא יודע. חושך וצרחות, ואני שומע את זאדה וקליין, שהם היו קבורים לידי, הלוי, כנראה החזיק אותם, החזיק בידיים שלהם, כנראה הם היו קבורים לידו, וקליין מתחנן למים, מים ואוויר, והוא ממש כנראה, ממש נחנק, והלוי, באמת, רוני הלוי, בקול רגוע, הקול הזה שלו, הוא אומר לו, איציק, תחזיק מעמד, יבואו להציל אותנו, איציק, תנשום לאט, איציק, יבואו להציל אותנו, יהיה בסדר, ומדבר איתו, ומדבר איתו, ואומר לי, דובי, זדה כנראה כבר לא איתנו, אבל איציק איתנו, והוא ממשיך, וברקע יש, שוב פעם, יש את הצעקות של האחרים, את האימה של האחרים. מה שהציל אותי בעצם, זה היה ארגז הקרח היחידתי. מי שמכיר את היחידות הסדירות שיצאו ללבנון, אתה מקבל פקל שלם, בין היתר, אתה מקבל ארגז קרח, אז היה ארגז קרח, בתור מקרר, ציוד יחידתי. והוא נפל בזווית שהגנה עליי. אני כנראה, הוא יצר לי חלל אוויר, והוא גם הגן עליי מהקריסה של הקומה מעליי. איך ניצלתי? אני לא מבין. מקומה חמישית סתם לי פה, לא מפיצוץ, אין סיכוי לחיות. אבל לאלוהים פתרונים. לא פחדתי מהמוות, היה לי ברור שאני הולך למות. אבל כאילו, אני זוכר שמאוד מאוד, כאילו הייתי עסוק בלחם על הבנות שלי. זאתי ליאור בת 2.5, ורוני בת 30, היו, הם הגדלו לי בלי אבא, ואיך יהיו חיים שלי. כל מה הייתי עסוק בזה, וכאילו כל מה זוכר שזה מה שהעסיק אותי.
במהלך 9 שעות הגהנום שעברו על דובי, החיילים בחוץ מנסים להבין מה בכלל קרה, ואיך מחלצים עכשיו 127 אנשים, כשאין לצהל אפילו כוח יהודי לחילוץ נפגעים. בשעות הראשונות שאחרי הפיצוץ, החשד היה שמדובר במכונית תופת.
הבניין קורס, זמן קצר אחר כך ביומן של אגם מבצעים, במתכל, נרשם את ההודעה הראשונה על זה, ונאמר שם שמכונית תופת פוצצה את בניין המפקדות הישראליות בצור, ומתחיל תהליך מאוד מאוד ארוך וכואב של חילוץ. לצהל לא היה עד אז שום ניסיון באיך מחלצים אנשים מבניינים שקרסו, אחר כך הקימו את היחידה הרלוונטית, אבל אז, בפיקוד העורף, אבל אז לא היה. מדובר על האסון, תכף נסביר גם למה זה לא רק אסון, אלא הפיגוע, אבל האסון הכבד ביותר שנהרגו בו הכי הרבה ישראלים, באירוע אחד מבין ההריסות, חולצו הגופות של 76 חיילי צה"ל, תוכם אנשי משטרה צבאית ומצח, שוטרי מג"ב ואנשי שב"כ, וגופות של 15 לבנונים. רק 24 ניצלו, כולם פצועים, פצועים קשה מאוד בחלקם, ויישאו את הצלקות הפיזיות והנפשיות של האירוע הזה לעולם. אני חושב שהאירוע הזה גם קיבע אולי יותר מכל אירוע אחר את זה ש... מלחמת לבנון הראשונה, מה שהתחיל כמבצע שלום הגליל, היא בעצם התבססות, היא טעות היסטורית, היא כישלון נורא והתבססות בבוץ לבנוני שישראל לא יודעת מאז ול-18 שנים הקרובות איך לצאת ממנו. ומעניין לקרוא את דבר המערכת של עיתון הארץ ביום שאחר כך, שכמובן מבקה את דבר האסון ואומר הלוואי, 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 שהתברר שזה לא כוח עוין נשא לנו את זה, אלא איזושהי תאונה.
התקווה הזאת התבררה לאחר מכן כאירונית במיוחד, אבל בואו לא נקדים את המאוחר, ונחזור לדובי אייכנוולד, שפצוע קשה בראשו ועדיין מחכה לחילוץ. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
אנחנו עם דובי אייכנוולד. בשלב הזה הוא עדיין קבור מתחת להריסות, הוא כבר לא מאמין שיש סיכוי שיצא משם בחיים.
כל מפקד שנמצא באיזשהו מקום נשאר להזין, אף אחד לא מדבר יותר.
האם יש מישהו למטה? השמיע הכל למטה!
אחרי 9 שעות, סיפור גבורה של רופא, דוקטור לין שנכנס במאופך, הצליחו להזיז עם הידיים, תבינו, לא היה אז בכלל חיל חילוץ, זה הוקם בעקבות... צור, לא, עם הידיים, פשוט עם הידיים אספו את כל האבנים וניסו להזיז, עד שהגיעו טרקטורים, עד שבכלל הצליחו להגיע אליי, יצרו איתי קשר, אני כמעט איבדתי הכרה כבר אי אפשר להכניס לי אינפוזיה, כי אסור בשלב מסוים, רצו אז לוותר לי על הרגל, בסדר, כי הייתה, צריך להוציא אותו, הוא אמר חייבים, אתה יודע, זה נשמע לי כזה מופרך, אבל היה, זה כאילו, הוא צעק, וזה אני זוכר, חייבים להוציא אותו.
רגע, אתה 9 שעות שם, אחרי 9 שעות, מה נשאר מהתודעה שלך, כשאתה גם לא רואה?
אני חושב שייך למות, זאת אומרת, לא חשבתי שאני יוצא מזה, אני הייתי עסוק ברחמים על הבנות שלי, זה מה שהייתי עסוק, לא יודע, לא איזה חשבונות רווח והפסד, לא, די השלמה עם המוות, כן.
ומתי הבנת שהוא מצליח להגיע אליך?
כשהתחלתי לשמוע קולות, שהתחילו לתקשר איתי, והתחלתי לצעוק, גם כבר הייתי מותש. ושוב פעם, הרעש מבחוץ היה רע, זה היום גשום גם, והרעש מבחוץ היה רע, המון חיילים שם, כולם היו על הטילים, אף אחד לא יודע מה עושים שם, ומדי פעם היו צועקים, שקט, שקט. זה אני ראיתי בסרטים אחר כך, אני גם לא ידעתי שבניין שלם מתפוצץ, אני לא ידעתי את כל זה. אני כן זוכר שכשהוציאו אותי, ברגע הזה באמת אני, זה כאילו זה חוויה, כשאנחנו נולדים ויוצאים מהרחם אנחנו לא יודעים, לא מכירים את החוויה הזאת, כן? אף אחד לא זוכר אותה. כאילו ששמו אותי על האלונקה, וואו, זה היה, הרגשתי כמו לידה, זאת אומרת, זה לידה שנייה, אבל זה, אז הרגשתי אותה, ואני זוכר את הרגע הזה, כמו יש תמונות שצרובות, אז ישר למסוק, הרופא שם מדווח לבית חולים, הוא פצוע ראש, הבלגן, המבוכה, הכל.
אייכנוולד חוזר עם הטראומה הזאת הביתה. ההתמודדות מביאה אותו בשלב מסוים להדחקה, וב-30 השנים הבאות הוא לא ידבר על צור.
שנה ראשונה הייתי כל הזמן בטיפולים, ולא הייתי יכול לרדם, וגם טיפולים פסיכולוגיים, והייתי עסוק, פתאום נהייתי נכה צהל, ובית הלוחם, ואין סוף טיפול, יצאתי מהחיים. והאמת היא שאבא שלי, שהוא בוגר אושוויץ, שאיבד את כל אחיו ואחיותיו שם, אחד בא ואמר לי, דובי, זה היה, מכאן ועלה, תחליט. איך מתקדמים? זה, אוקיי, אוקיי. והחלטתי להתקדם, ופשוט עזבתי את הכל, הפסקתי ללכת למשפחות, זה גם היה עומס גדול, כל המשפחות, חלק, אנשים ששחררתי יום קודם, והוא חזר, שיפרתי אותו, וחלק שהענשתי, וחלק ש... הגורל שם, בוא, לכל אחד, פתאום, וההורים, והמשפחות, והכרתי אותם, וחלק לא רצו לבוא, ויציק ליין לא רוצה בכלל, וההורים שלו מהשואה, בנו את ביתם מחדש, בן יחיד, הטרגדיות הם בסדר כל דבר, עכשיו זה היה, בוא, הייתי בן 27, כאילו, הייתי גמור, ואני לך תספר, דבר, כל אחד רוצה לשמוע על הילד שלו, ו... ואתה חלק מהזיכרון, אפילו השבוע 40 שנה, באו נכדים, ורק שאני אגיד עוד איזה פיסת מידע, כי אין מישהו שיספר. והחלטתי כמה דברים, קודם כל לא הלכתי, זאת אומרת, הייתי צריך, הייתה ועדה, שהייתי אמור לקבל את האחוזי, אתה יודע, יש שנה, אתה זמני, ואתה מקבל את אחוזי נכות הקבועים. עכשיו, הייתי צריך להגיע לוועדה, ואמרו לי, תבוא, זה פורמלית, אתה צריך לקבל את זה. אמרתי, אני לא בא, תודה רבה, לא רוצה להיות נכה צהל, באתי לארגון בית הלוחם, החזרתי את התעודה, לא רוצה, גמרנו, אני נפרד מכל הסיפור הזה. בדיעבד זו הייתה החלטה מאוד מאוד חכמה, בסדר? אמנם אשתי רוצה לתבוע את הצבא אחורה, אני גם לא נותן לה היום, היא טוענת שהיא משלם את המחיר, עם הלילות הלא פשוטים, אבל אני גם היום לא רוצה להגיע לשם, כמובן שהיו גם טענות אליי, כן? לא באתי לא להזכרות, לא למזיכרון, לא לשום דבר לא באתי. התעלמתי. אני גם היום שומע, אפילו רונן סיפר לי, שהוא התחיל עם התחקיר והוא פנה אליי, אמרתי לו, רונן, תעזוב אותי. אני לא שם, אני לא רוצה לשמוע מזה.
קודם כל, הפעם הראשונה שהתוודעתי, אני חושב, למוראות האסון הנורא הזה, ולאיך הם מלווים את הניצולים והמשפחות, הייתה שישנתי אצל... ביליתי לילה אחרי איזה אירוע חברתי, יחד עם עוד חברים, כשהייתי בן 16, אצל אחד מהילדים של, לא ידעתי, של אחד הניצולים, אבל באמצע הלילה אנחנו התעוררנו לכל צרכות נוראיות. תוציאו אותי, תצילו אותי, תעזרו לי, אני נחנק. והילד של בעלי הבית, אל מול הפנים המשתאות שלנו, אמר, אבא שלי ניצל, מאסון צור, פצוע קשה, הוציאו אותו אחרי הרבה שעות, והוא כל לילה חולם שהבניין נופל עליו. פחות משעתיים אחרי קריסת הבניין, ראש השב"כ, אברהם שלום, שאני מזכיר, השב"כ הוטל ללבנון בהוראתו של מנחם בגין, ראש הממשלה, כדי לסכל שם את הטרור, אומר לרמטכ"ל רפאל איתן, מוזר שהבניין צנח על עומדו, זאת אומרת, כאילו קומה על קומה על קומה, ולא ככה הותח לאחד הצדדים, ומוזר שאין, ככה הוא אומר, אין חלונות מפוצצים בבניין ליד. המסקנה שלי, אומר אברהם שלום, זה שמדובר בכלל בפיצוץ של גז, לא בפיגוע, איזושהי תקלה. זה הוא אומר ככה, כאילו זה מין השערה, לא שהוא מומחה לחומרי נפץ. הוא טס, ורפאל איתן אומר לו, שמה, נראה לי סביר, ומקים ועדת חקירה שמגיעה, הוא נותן לה רק 8 ימים לעבוד, ו8 ימים אחר כך הוא מגיע לאותה, הוועדה מגיעה בדיוק למסקנה הזאת.
ראש השב"כ, שתשעה מאנשיו נספו באסון, טס לירושלים, ומשכנע גם את ראש הממשלה בגין שמדובר בפיצוץ גז. הפרשה נחתמה. אייכנוולד שותק 30 שנה, ובציבור הכללי, האסון הזה מעט נשכח מלב. רק 35 שנה אחר כך, התקיימה לראשונה אזכרה ממלכתית לנספים, גם היא ביוזמת המשפחות.
כשאני מדבר על הרחש של השכול בהיבט של אסון צור, אז אני חושב שחלק מהבעיה שהאסון צור הוא בתחתית מדרג השכול, זה חלק שההרוגים היו משטרה צבאית ומגב, ומי שמכיר את שנת 82 ואת הצבא של אז, זה היה ישראל השלישית, פחות או יותר. וזה גם מה שגרם להשכחה ומה שגרם לטיוח.
סוגיית התאונה או פיגוע, העסיקה אותך בכלל לאורך השנים
לא,
האלה?
לא, האמת היא שגם כאילו תמיד אמרתי, מה זה משנה? מה זה יחזיר להם? את מי זה מעניין בכלל? מאוד לא עניין אותי. גם ידעתי על המצר, מה נפקא מינה? ממילא כולם חללי צהל, מקבלים את ה... כאילו, כספית, אין כאן שום נפקא מינה. ומה זה משנה? מה יחזיר להם? לא הבנתי כמה זה חשוב להם שהם... להגיד שהסבא שלו או שהאבא שלו נהרג על ידי מחבל מתאבד בפיגוע במלחמת לבנון, ולא נהרג על ידי בלון גז שהיה בקומה השנייה, פיצוץ של... שגז יכול לקרוא גם בתל אביב, וזה מה שהעלים בעצם את ה... שוב פעם, בדיעבד אני חושב היום שאם היו חוקרים, אז היה נמנע אירוע שני.
אסון צור השני התרחש בדיוק שנה אחרי הראשון. ב-4 בנובמבר 1983, מכונית תופת של מיליציה שיעית שלימין תיקרא חיזבאללה, התפוצצה באותו מקום בעיר וגרמה לה 59 הרוגים. 16 שוטרים אגב, 9 חיילי צהל, 3 אנשי שבק ו-31 עצורים לבנונים. הפעם הייתה תמימות דעים שמדובר בפיגוע תופת. אסון צור הראשון עדיין מוגדר בישראל הרשמית כתאונת בלוני גז. אבל סדרת תחקירים של רונן ברגמן ואיתי אילנאי בידיעות אחרונות הציגה ראיות לכך שהוא למעשה היה פיגוע ההתאבדות הראשון של חיזבאללה. על המחלוקת הזאת בפרק הבא שיתפרסם מחר. עד כאן הכותרת להפעם. עורך הפודקאסט עם אורון טוביה, בצוות שרון קידון, יואב רבינוביץ', אלי שימוני וגיא סלם. אני שי שנרב, נשתמע.